היי לכולם, אנחנו שמחים להזמין אתכם לעונה השנייה של עושים גיאוגרפיה בעירוני א' מודיעין. והפעם נגיש לכם פרק מרתק וחשוב ביותר, שלום כן ברירה. אני ליה פוגונץ ואיתי אביגל הורוויץ וליאן אסרף מתת שבע בעירוני א' מודיעין. יישארו איתנו, יהיה מעניין. היום בפרק שלנו, שלום כן ברירה, נדבר על הסכם השלום עם מצרים, על המלחמות שהיו לפני ההסכם ועל התהליכים שהובילו לשלום. נזכור את המצב כיום בין ישראל למצרים ואפילו נארח את המורה שלנו, יוני אלבז, שיצטרף אחר כך. יישארו איתנו, אני מבטיחה שיהיה מרתק. אשמח לדעת מה המצב כיום בין ישראל למצרים. איזו מערכת יחסים יש לנו עם מצרים?
בין ישראל למצרים יש גבול קבוע ומוכר וסידורי ביטחון מאוד מיוחדים. יש הסכם על אי הכנסת כוחות צבאיים בסיני. יש רק כוחות שיטור והצבא אינו יכול להיכנס לשם אלא באישור של ישראל בשביל ללחם בארגוני טרור. וגם יש כוח רב לאומי של האום שמפקח על ביצוע הסכם זה.
ממש מעניין שזה המצב עם מדינה שפעם הייתה מדינת אויב קשה מאוד. ומה עוד?
בישראל קיימת שגרירות מצרים, ובמצרים קיימת שגרירות ישראלית. יש בינינו גם הסכמי סחר ותיירות. למשל, כיום ישראל מוכרת למצרים גז טבעי, ובעבר ישראל קנתה גם ממצרים גז. בנוסף לכך, אני עצמי יכולה לנסוע לבקר במצרים, כמו בכל מדינה אחרת באירופה, וגם כל אחד אחר במדינת ישראל יכול. למשל, בתקופת הקיץ והאביב, המוני ישראלים נכנסים לבלות בסיני דרך מעבר בגין בטאבה, שהוא המעבר בין ישראל למצרים. וחוץ מזה, יש לנו עם מצרים שיתופי פעולה בתחומים רבים.
יכולה לתת דוגמה לשיתופי פעולה?
כן, ודאי. מצרים מתווכת בין ישראל לחמאס בעזה. וגם מצרים בעבר הייתה מעורבת בשחרור גלעד שליט, חייל ישראלי שנלקח בשבי של חמאס ברצועת עזה.
העיקר שכבר לא נהרגים חיילים בגבול ישראל-מצרים, שזה הכי חשוב.
אז מאיפה כל זה התחיל? פעם לא היה שלום, היו מלחמות וסכסוכים ולא מעט. ליאן, את מוכנה לתת לנו קצת רקע איך כל זה התחיל?
הסיפור עם מצרים מתחיל עוד מ-1948.
ממלחמת העצמאות.
כן, ודאי.
אז מה הסיפור עם מצרים במלחמת העצמאות?
כמו כל מדינות ערב, גם מצרים לא קיבלה את הצעת החלוקה מ-1947, ואת עצם הרעיון שליהודים תהיה מדינה באזור זה.
הגישה הזאת לא השתנתה הרבה שנים, ולכן מצרים הצטרפה לאיחוד של מדינות ערביות בשביל לכבוש את ישראל.
אז מצרים נכנסה למלחמה נגד ישראל?
כן, כמובן. המצרים נכנסו מדרום והיו קרבות עזים ביד מרדכי, שזה איפה שמייצרים כיום את הדבש והסילן שאנו אוכלים. ואפילו מצרים הצליחה לכבוש את ניצנים, ויותר מזה, הם גם לקחו שבויים מניצנים. בסופו של דבר, המצרים נעצרו ליד מה שנקרא היום אשדוד, אז נקרא איסדוד, בגשר שנקרא עד הלום. גשר זה קרוי ככה עד היום, שלידו יש קניון ענק.
מה נגמר בסוף המלחמה?
בסופו של דבר, ישראל ניצחה והמצרים הפסידו את אשדוד ואת אשקלון וגם את כל הנגב עד אילת, שאז הייתה כפר דייגים קטן בשם אום רשרש.
תודה ליאן, באמת נתת לנו סקירה מעניינת. אז מה היה אחר כך, אביגיל? אולי את יכולה להתייחס?
הסיפור עם מצרים זה סיפור ארוך, אבל נעשה קיצור ישירות למלחמת ששת הימים, שבה סבא שלי שקוראים לו ישראל מאיר וגם סבא של ליאן שקוראים לו שאול אסרף נלחמו. אפילו לסבא של ליאן יש רסיסים ברגל מהמלחמה, ועד היום הולך עם מקל הליכה.
וואו, ומה הייתה הסיבה למלחמת ששת הימים?
תשמעי ליה, הסיבות לא השתנו. עדיין מדינות ערב לא מקבלות אותנו כמדינה באזור, אבל במקרה זה מצרים חוברת לסוריה וירדן, והן מחליטות להילחם בישראל. וזה מתחיל בכך שמצרים סוגרת את מיצרי טיראן, ועוצרת בזה את הסחר הימי של ישראל בנמל אילת.
וזאת נחשבת כהכרזת מלחמה, ממש ככה. יותר מזה, גם ברדיו המצרי הכריז נשיא מצרים נאצר על מלחמה.
תושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליטיכם ובעד דברי הרהב של אשכול ודיין ורבים. תושבי ישראל, מטוסינו מפגיזים ברגעים אלה את עריכם, שליטיכם הם שביקשו את המוות לכם.
אבל במלחמה הזאת, תוך שישה ימים, מצרים יצאה מושפלת ומנוצחת על ידי ישראל, ואיבדה את כל חצי האי סיני. וגם השותפות שלה, ירדן וסוריה, איבדו שטחים שהיו בשליטתם. ירדן איבדה את ירושלים המזרחית ואת כל הגדה המערבית, וסוריה איבדה את רמת הגולן. בקיצור, ישראל יצאה מנצחת ובגדול, והגדילה את השטח שלה פי שלוש.
ב-10 ביוני 1967 הסתיימה מלחמת ששת הימים, מלחמה שהייתה להישג צבאי מהגדולים בעולם. במשך 6 ימים הצליח צה"ל להשמיד חלקים ניכרים מצבאות מצרים, ירדן וסוריה. היה זה הישג מזהיר שעיצב במידה רבה את תדמית העוצמה הצבאית הישראלית. שר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל יצחק רבין הובילו בעזרת מפקדי צה"ל וחייליו מהלך מלחמתי מבריק שהעלה את תחושת הביטחון. בתום ששת ימי הלחימה שילשה מדינת ישראל הצעירה את שטחה.
והגבול התרחק מהיישובים שפעם היו תחת איומים והתנכלויות.
אחרי המלחמה הזאת הייתה גם מלחמת יום כיפור, נכון?
נכון. גם במלחמה הזאת, סבא שלי, ישראל מאיר, נלחם, ושתדעי ליה, היו המון ניסיונות למנוע את המלחמה הזאת. כשסאדאת מונה לנשיא מצרים, הוא רצה להחזיר למצרים את סיני בכל מחיר. ולכן הציע המון פעמים לישראל שיחות והסדרי ביניים שבהם סאדאת יקבל את סיני בחזרה תמורת שלום. גולדה מאיר, שאז הייתה ראשת הממשלה וממשלתה, חשדו שכוונת מצרים איננה כוונה אמיתית של שלום, בעקבות ההתקפות והמלחמות של מצרים בעבר על ישראל, ולכן צירבה גולדה להצעה זו.
זה לא נשמע לי הגיוני שישראל תדחה הצעה לשלום. אני יודעת שאנחנו כל הזמן מחפשים הזדמנות לשלום. אז מה קרה כאן בעצם?
יותר מזה, ישראל שמחה מאוד על העוצמה הצבאית שלה, ויחד עם זאת מאוד זלזלה בצבאות ערב. למשל, אמרו אז שאין כוח בעולם שיכול לחצות את תעלת סואץ ולשבור את קו הביצורים, שנקרא קו בר לב. וגולדה גם הרגישה שאין סכנה ממשית לישראל, ושבכל מקרה ישראל תוכל להגן על עצמה ולהתמודד עם כל מלחמה שתבוא.
אז המלחמה פרצה בגלל הסירוב של ישראל להצעת השלום של סאדאת.
כן, בעקבות סירוב זה מצרים חברה לסוריה, ומלחמת יום כיפור נפתחה.
יום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם ערכו סדרה של תקיפות מן האוויר, בשריונים ובארטילריה, בסיני וברמת הגולן. צהל נלחם והודף את ההתקפה. לאויב נגרמו אבדות רציניות. שריטי מצרים וסוריה תכננו מזה זמן רב את הפסקת האש. ברוב שפלותם מפיצים התוקפים את השקר כי ישראל פתחה באש. החידוש הקרבות ושפיכות הדמים הוא כולו על אחריותם.
במלחמה זאת מצרים מצליחה לחצות את תעלת סואץ, לעבור את קו בר לב ולפלוש לסיני. וסוריה מצליחה לכבוש שטחים נרחבים ברמת הגולן.
עכשיו אני מתכוונת להזמין אלינו את יוני אלבז, המורה שלנו לגיאוגרפיה, בתור מי שהיה חייל במלחמת יום כיפור, וכמי שחווה את הסכם השלום. שלום יוני.
שלום ליה.
אנחנו היינו רוצות לשמוע על איך היה להיות חייל במלחמת יום כיפור, ואיך היה ביקורו של סאדאת בישראל, וגם על תהליך השלום וחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים.
אני כל כך שמח שהזמנתם אותי, זה באמת מרגש. אז בואו נתחיל לאט לאט ומההתחלה.
איך היה לשרת בתור חייל במלחמת יום כיפור?
זה מחזיר אותי אחורה הרבה מאוד שנים. בתור חייל אני הייתי חייל שהייתי שנה אחת בצבא ושירתי בחיל הים. היה זה יום שישי שהתכוננתי לצאת הביתה. ואני בא לשער והשין ג' לא נותן לי לצאת. ואני אומר לו, למה? הוא אומר לי, יש כוננות. אמרתי לו, אני לא יודע מזה. הוא אומר לי, כן, יש כוננות. ופתאום התחילו להיכנס לבסיס כל כך הרבה רכבים וכל כך הרבה קצינים, והייתה המולה כזאת גדולה, ואז המפקד הסביר לנו שעוד מעט פורצת מלחמה, ושאנחנו לא יוצאים הביתה. וככה, ביום למחרת, המלחמה נפתחה. אמנם בחיל הים לא היו אבדות, כי חיל הים הוא חיל מאוד טכנולוגי, שהצליח לחסל את כל הצי המלחמתי של סוריה ושל מצרים. פשוט השמדנו את כל ספינות המלחמה שלהם, ובכך למעשה שחררנו את החוף הישראלי מכל איום של צבאות ערב. אבל מה שקרה בזירה היבשתית זה לגמרי לגמרי שונה. מה שקרה היה אסון נוראי.
הם לחמו גיבורה, אולם נכנעו במוקדם או במאוחר בפני ההסתערות המצרית. כל גל נוסף של מסתערים נשא נשק כבד יותר.
תוך שעות ממש קטנות, המצרים הצליחו לחצות את קו בר לב, שהיה מוגן ונחשב לאחד מקווי הביצורים הכי הכי חזקים בעולם. אבל תוך שעות ספורות הם פרצו אותו, והם כבשו את כל שרשרת המוצבים שהייתה לאורך הקו הזה, וחיילים שצעקו מתוך המוצבים לעזרה, אמרו להם שאי אפשר לעזור להם. ויותר מזה, אמרו להם, תגנו על עצמכם, תסתדרו בעצמכם לבד. והם צעקו מתוך המוצבים, כובשים אותנו, פורצים אלינו, הורגים אותנו. ואמרו להם, אנחנו לא יכולים לעזור לכם. בסופו של דבר, הם אפילו קיבלו פקודה לשבות את עצמם, להיכנע, להרים דגל לבן וליפול בשבי. ואז התחילו להגיע תמונות של ישראלים שהעיניים שלהם סגורות באיזשהו מטלית, הידיים שלהם קשורות אחרי הגב, ומעלים אותם, מוציאים אותם מהבונקרים, מעלים אותם לאוטובוסים ומסיעים אותם לקייר. אותם שבועים לא ישכחו את הימים האלה. בכלל, כל מי שהיה במלחמה בתקופה הזאת לא ישכח אותה. נהרגו לנו 2,653 חיילים ועוד עשרות אלפי פצועים, שאפילו לא היה מקום לקבור את החיילים האלה. בסופו של דבר, חטיבות שלמות של טנקים הושמדו. כל מטוס ישראלי כמעט שעלה לשמיים הופל, והתחושה הייתה הכי הכי נוראית שהייתה אי פעם. אפילו אחד הגנרלים שלנו אמר שזה חורבן בית שלישי. וברמת הגולן, המצרים הבקיעו את קו הביצורים של הרמה בשניות. ממש, תוך דקות ספורות הם כבר חצו את הקו הזה, והצליחו להשתלט על חלק גדול מרמת הגולן, וכבשו גם את החרמון. והתחושה הייתה שאם הסורים מצליחים להגיע לכנרת, אז הם כבר מצליחים להגיע גם לתל אביב, כי בין הכנרת לבין תל אביב אין שום כוח צבאי שיכול לעצור אותם.
זה נשמע יום ונורא.
זה נשמע הרבה יותר מזה. את רואה למשל את משה דיין מדבר בטלוויזיה שהוא נחשב לגיבור ישראל והוא בוכה. הוא ממש בוכה.
ובכן, מתנהלים עכשיו קרבות קשים. קרבות קשים בשתי החזיתות האלו, כאשר מולנו גם מבחינה מספרית וגם מבחינת סוג הנשק, צבא גדול וחזק. הם הצליחו במקומות מסוימים לעבור את התעלה, ואני מניח שבחסות הלילה יוכלו גם לעבור בעוד מקומות, וגם באותם מקומות שסידרו להם מעברים, אם זה גשרים או משהו אחר, יוכלו להעביר ציוד נוסף ואנשים נוספים עד מחר בבוקר. אנחנו צריכים להיות מוכנים למצב הזה למחרת. אני כאמור אינני רוצה ואינני יכול למסור מספרים, אבל גם בתעלה היו לנו אבדות, גם בנפש וגם בעמדות.
אמנם לא רואים את הדמעות שלו, אבל רואים שהוא בוכה, רואים שאין לו מילים. ראש הממשלה גולדה מאיר מגמגמת. הרמטכ"ל של אז דוד אלעזר נשמע עובד עצות. והתחושה הייתה אז שהמדינה פשוט הלכה. אנחנו, אין לנו תרופה, אין לנו מה לעשות, והמדינה פשוט הלכה לנו. אבל איכשהו, המדינה התגברה באמצעות משלוחים גדולים מאוד של נשק ותחמושת מארצות הברית, והצלחנו לעצור את המתקפה הסורית בגולן, הצלחנו לעצור את המתקפה המצרית בסיני, ואפילו הצלחנו לחצות את תעלת סואץ ולכבוש את העיר סואץ.
אך בסוף ישראל מנצחת. היא מצליחה לחדור למצרים ולכבוש את העיר סואץ. למרות שישראל ניצחה, היו לה המון הרוגים ושפויים, ואיבדה טנקים ומטוסים רבים. אני זוכרת שסיפרת לנו סיפורים בבית ספר על חברים שלך ועליך במלחמה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אולי תספר לנו, וגם למאזינים שלנו, אני חושבת שיהיה מאוד מעניין לשמוע סיפורים כאלה ממישהו שחווה את התקופה.
כאן כבר היה מצב שכאילו אין מנצח ואין מפסיד, ולא הייתה ברירה, אלא פשוט לקבל שכל, אומנם קצת מאוחר, ולשבת להסכמי שלום. מי שהיה במלחמת יום כיפור לא ישכח את זה. ביום כיפור אני עצמי נהרגו לי כמה חברים, חלק מהחברים שלי נשארו הלומי קרב, אח שלי עצמי, אשר הוא הלום קרב ועד היום אין לו כלום בחיים, והלומי קרב זה בכלל סיפור אחר, שהם עדיין חיים את המלחמה עצמה, ולא מזמן שמענו את הסיפור של הלום הקרב שיצית את עצמו במשרד הביטחון בפתח תקווה.
איך הייתה התחושה בישראל אחרי המלחמה?
בסופו של דבר, לסכם את זה, אז מלחמת יום כיפור עשתה בנו סדק נוראי בחברה הישראלית. היא פשוט תפסה את החברה הישראלית ואת הצבא הישראלי ורוצצה אותם וקדשה אותם, ולא השאירה אף משפחה אחת, אף משפחה אחת נקייה, אף משפחה אחת שהיא כביכול יכולה להגיד, זאת טוב, זאת מלחמה שטוב שהייתה. הכי עצוב לי זה שאת המלחמה הזאת אפשר היה למנוע, אבל אנחנו בגלל היהירות שלנו לא מנענו אותה. זה מה שיכולתי לספר לכם בקצרה על החוויה שלי ממלחמת יום כיפור.
בסוף המלחמה מחליטים על הפסקת אש, ולאחריה החלו שיחות על הפרדת כוחות בתיווך האום. אחרי הסכם הפרדת הכוחות נחתם גם הסכם ביניים שבו ישראל נסוגה מחלק גדול מסיני. בעקבות כך, הצדדים הבינו שהביטחון יבוא מהשלום, מה שהוביל לביקורו של נשיא מצרים, אנואר סאדאת, בירושלים.
ואז מגיע היום, אני זוכר את היום הזה, שהוא מגיע.
מה הייתה התחושה כשסאדאת הגיע לירושלים? איך קיבלו אותו בישראל?
והוא יורד מהמטוס, וכל מדינת ישראל מחכה לו כמו למשיח.
מוצאי שבת, 19 בנובמבר 1977, שעה קלה אחרי צאת השבת. העיניים נמצאות במטוס הרפובליקה המצרית שנחת זה עתה על אדמת ישראל, העולם עוצר את נשימתו. מיד תיפתח דלת המתכת וההיסטוריה תצחק לכולם.
אין מישהו שלא ראה אותו יורד מהמטוס. והמוזר הוא שממשלת ישראל עמדה בשתי שורות עם שטיח אדום שיוצא מהמטוס, ועומדים הנשיא, ראש הממשלה, שהיה אז בגין, ועומדים כל חברי הכנסת, כל צמרת הצבא שלנו עמדה שם. סאדאת יצא מהמטוס, הוא נופף בידיו לשלום, והיה חיוך מקסים, והתבונן בעיניים כל כך נבונות וכל כך חמות, והוא בא ולחץ ידיים לכל חברי הממשלה, ולשר הביטחון, ולרמטכ"ל, ואפילו תוך כדי המהלך הזה התחילו לצחוק ביחד. ואז הוא מגיע לירושלים, ונואם את הנאום שלו לשלום. ובנאום שלו, כל הכנסת, לא משנה ימין או שמאל, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, כולם מחאו לו כפיים, כאילו שהוא היה האדם הכי מבוקש בישראל, כאילו שהוא באמת בא לתת לנו משהו שאף אחד לא נתן לנו.
السلامُ عليكم ورحمة الله والسلامُ لنا جميعاً بإذن الله
نحن عسين بشلام ام كل شخنان وننهل تمسا ومتان كشاوين ام شاوين اين منوصخين واين منسخين
דבר זה הוביל לשיחות שלום ולאחר מכן לחתימה על הסכם שלום.
ובאמת הוא היה גיבור. סדאת היה גיבור. בגין היה גיבור. כאלה אנשים אנחנו צריכים היום.
עוד נבור זה וכבש ונמר ירבץ עם די אך בינתיים אל תוציא את ידך מכך
ידי. היה כאילו אווירה של אחרית הימים ממש. השלום מגיע. ולקח זמן לעשות את המסע ומתן.
הסכם שלום בין ישראל למצרים נחתם בוושינגטון, 6 שנים אחרי מלחמת יום כיפור ואלפי החללים בה. 2 שנים אחרי הביקור המרגש של נשיא מצרים סעדת בירושלים, ולאחר מסע ומתן קשה ומורכב, הגיע רגע החתימה. הנה התמונות מוושינגטון.
נשיא סעדת, אנואר סאדאת, ראש הממשלה מנחם בגין, ונשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר לוחצים בחוצת ידיים משולבת של שלושתם ביחד ומחייכים וצוחקים.
מנחם בגין, אנואר סאדאת, מחייכים, לוחצים ידיים, מדברים על שלום. הנה.
Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. Let there be no more suffering or denial of rights. Let there be no more despair or loss of faith. Let no mother lament the loss of her child. Let no young man waste his life on a conflict from which no one benefits, and God does call to the abode of peace, he does guide whom he pleases to his way, wallahu yad'u ila dar as-salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Thank you.
Mr. President of the United States of America, Mr. President of the Arab Republic of Egypt, I have come from the land of Israel, the land of Zion and Jerusalem, and here I am in humility and with pride, as a son of the Jewish people, as one of the generation of the Holocaust and redemption. That is the song of the Greece, written 2 millennia and 500 years ago, when our forefathers returned from their first exile to Jerusalem and Zion. Shir ha-ma'alot בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים.
עוד יבוא שלום עלינו, עוד יהיה יהיה, עוד יהיה, עוד יהיה, עוד יבוא שלום.
ועד היום אנחנו נהנים מההסכם הזה.
Oh, yeah. Oh, yeah.
אני אשמח להוסיף לסיום שהסכם השלום הזה הביא איתו מאוחר יותר גם את הסכם השלום עם ירדן, גם את הסכמי אוסלו שלא כל כך צלחו, וכיום גם הסכמים עם מדינות המפרץ.
אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעוד פרקים שלנו של עושים גיאוגרפיה בעירוני א' מודיעין. להתראות בפרקים הבאים. ממני ליה.
ממני אביגיל.
ממני ליאן.
וגם אני מזמין אתכם, אני מאוד מאוד נהניתי מההקלטה ומהעבודה שלכם. עשיתם עבודה מדהימה, ממש ממש מדהימה, ואין גאה ממני ברגעים האלה.
תודה יוני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ותודה לכם, יוני, ליאן ואביגיל, שהתארחתם אצלנו במהדורה. היה לי מעניין מאוד, נהניתי להקשיב לכל הסיפורים, אני בטוחה שגם אתם המאזינים נהניתם. ניפגש בפרק הבא, להתראות.